סומך בדרום.
טוב. האמת שאני לא בטוח איפה עצרנו.
רבי חיים ויטל.
לא, אבל רבי חיים ויטל זה לא אותה כוזה. אני בטוח. כן.
אני מקוף פי
ח'. אתה, גם השאלה אם סיימנו את ה... אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו בקוף פי ט', לא? לא? כן, אני חושב בחב זין. לא? מה? זה קוף פטט? לא? איפה? בתחילת הפסקה או... רבי. יש לך?
אבל את כבר התחלנו לדעתי.
לא, לא, אנחנו בחב זין. אבל איפה בחב זין?
די בהתחלה, כי צא מצטדניות שלך לא קראנו.
לא? טוב, אז נתחיל מחב זין בהתחלה. בסדר? יפה אמרת, מלך הכוזרי. וכוחך לאלוה. זוהי האמת וזוהי האמונה באמת ועזיבת כל מותר. וייתכן כי העיון הזה שמצאנו בספר יצירה היה עיונו של אברהם אבינו שעה שכבר נתבררו לו אחדות האלוה ורבנותו.
זהו, לא קראנו.
לא, לא קראנו, אז זה בסדר. טוב. מה השאלה שהוא שאל?
שהוא הגיע לזה לבד. ואז
התגלה לו. שאלה היא, מדוע אתה מספר לי את כל זה? מיותר לחלוטין, לא? אז הוא אומר, טוב. ספר היצירה כנראה זה, מכיוון שזה מיוחס לפי המסורת לאברהם אבינו, אז כנראה שזה מתאר את כל ההתלבטות שהייתה לאברהם אבינו לפני שהוא הגיע לאמונה בהשם. כן? התלבט, שאל את עצמו כל מיני שאלות, חקר בדעתו, הבין את מה שהבין, ו... אחרי אברהם אנחנו לא זקוקים כל כך לדברים האלה, למה? זה מה שהוא הולך להסביר לנו. אך טרם זכה להתגלות. אולם לאחר שזכה להתגלות, עזב את כל ההיקשים וביקש, ולא ביקש מאמא אלוה, כי אם להיות לו לרצה. הנה. טוב, זה בדיוק מתקשר למה ש... כל מה שדיברנו. כן? אחרי אשר לימדו האלוה מהו הרצון, במה יושג באיזה מקום. וכבר דרשו החכמים על המאמר, על מאמר הכתוב. ויוצא אותו החוצה. שם הפסוק הוא שואל אותו שאלה שאין לה שום תשובה. ויוצא אותו החוצה, מה אומר לו? תספור את הכוכבים, תוכל לספור אותם. לא, או שאני יכול או שאני לא יכול. אז מה אתה אומר אם תוכל לספור? כן? ולכן בחכמי המדרש דרשו בכלל את הפסוק לא במובן הזה, אלא מה זה? ויוציא אותו החוצה, החוצה ממה? צא מאנצי גנלות שלך. כן, תפסיק להיות אסטרולוג, ככה זה לשון המדרש. כי מה זה אסטרולוג? זה לא אחד שקורא איזה עמוד בידיעות אחרונות היום, לא יודע איפה יש בכל מיני עיתונים, אלא זה אחד ש... עוסק בהתבוננות בעולם הפיזי, חוקר אותו, ומכיר את התפקוד של העולם מבחינה מכנית. כך זה עובד.
מדען
דאז. אומר לו, כל עוד אתה במסלול הזה, מקסימום שאתה יכול להגיע, זה ההכרה שיש בורא. אתה תגיע למדרגת אלוהים. חידוש שלך זה שם כבפקה, ואמין בשם. שביל זה אתה צריך לעזוב את האמונה הקודמת שלך. כי במובן מסוים, כפי שמניתו מסביר, בסון מדרש התולדות בחלק הראשון, האמונה הנוכחית שלך באלוהים, זאת אומרת, בבורא העולם כבורא העולם, מונעת ממך להתקדם מעלה.
אבל
הוא
צריך
לעבור
את
השלב הזה. הוא עבר כבר. זה האמונה של כולם באותה תקופה. נוח האמין בדיוק בדבר הזה. אנשי המבול גם כן האמינו בדבר הזה, ולכן כאשר הם ראו או חוו את תופעה חדשה, הם אמרו, טוב, מה התגובה שלנו? שתי תגובות. אחת, עכשיו אנחנו יודעים, על פי הניסיון האמפירי שלנו, שפעם ב-1656 שנה השמיים מתמוטטים, ולכן אנחנו מתקנים את החוק שהיה ידוע לנו של תפקוד העולם עד עכשיו, ודבר שני, אנחנו בונים לא מגדל אחד, ארבע מגדלים, כדי לתמוך את השמיים. זו תגובה רציונלית, רציונליסטית לחלוטין, מובנת, של מי שחוקר את העולם כמשהו מכני. יש בעיה, יש ידיעה חדשה, אני מתמודד עם הידיעה הזאת, ואומר, אחד, עכשיו אני יודע משהו שלא ידעתי, אני לוקח את זה בחשבון, בין, מה אני צריך לעשות כדי למנוע או לנסות למנוע את התופעה, הישנות התופעה הזאת. והוא הקדוש ברוך הוא, כל עוד אתה תקוע שם, אתה לא תגיע אף פעם למושג שיש השגחה. אתה לא תבין את מהלך ההיסטוריה, אתה רק תבין את המכניקה של העולם, איך זה עובד. והדבר החשוב ביותר, כל עוד אתה אסטרולוג, אתה תמשיך לחשוב שאין לך שום עתיד.
שמה?
אין לך שום עתיד. כי אתה הסוף של התרבות הנוכחית.
איזה
תכלית? אתה הסוף. אבל ההבנה וההפנמה שאתה ההתחלה של משהו חדש, זה לא יבוא מתוך הידיעה הזאת. לא, זה לא התכלית. לא, התכלית זה שאתה מתחיל לבנות את האב המייסד של עם חדש שיוציא את האנושות מהמסלול הנוכחי שלה, שזה אסון רודף אסון, כישלון אחרי כישלון. כדי שאתה תהיה התחלה חדשה, אתה חייב לצאת מהדבר הזה. התפקוד של העולם הוא לא מכני, הוא לא נגזר אר ורק ממה שקרה בסוף ימי המעשה. בסדר? כלומר, הוא אומר כאן, עזוב חוכמת הכוכבים מכל חוכמת טבע מסופקת, וכן, סיפר אפלטון, על נביא אחד בדורו של המלך מרינוס. מלך מרינוס זה מלך אגדי, שאמר על פי חזון שהיה אליו מאת האלוה, לפילוסוף אחד שהשתדל מאוד לזכות להתגלות האלוה על ידי עיון בפילוסופיה, לא בדרך הזאת תגיע אליי, כי אם על ידי אותם ששמתים מתפרים ביני ובין יצירי, רצונו לומר, הנביאים וחוקי האמת. טוב. ככה מיוחס לאפלטון ב... לפי הסיפור הזה. אבל זה לא אפלטון כפי שיש לכם בהערת שוליים.
רגע, מי אמר את המשפט הזה לאפלטון? זה פילוסוף, לא משנה.
אני אומר, הוא מייחס את זה לאפלטון, למעשה זה משפט, הערה מספר 3 למטה, זה מה שכתב פרוקלוס. בסדר? כן, טוב. לא משנה כרגע.
ומי זה הנביא?
ככה הוא כותב בספר שלו, הוא לא אומר מי זה, מו, מה, לא משנה.
אוקיי. אז הוא אומר, יש לו הבנה?
מה שחשוב כאן.
יש לו הבנה על ההבדלה בין
נבואה
לבין...
לא. מה שחשוב כאן זה ההבחנה הברורה בין התפיסה הרואה את הבורא ורק הבורא, וזו תפיסה אמיתית, יש בורא, ובין התפיסה יודעת שהשם הוא האלוהי, שהמשגיח הוא הבורא, ולכן דברים שנראים בלתי אפשריים בכלל מבחינת חוקות הטבע הם אפשריים, תלוי ברצון של אברהם כמובן ושרה. וזה מה שרשי אומר כאשר הוא מסביר, את שינוי שמו של אברהם, מאברהם לאברהם. אברהם אין את מוליד, אברהם מוליד. אבל זה תלוי בו. אברהם, בשם הקודם, זה סוף של כל מה שקדם. אברהם, זה התחלה חדשה. אתה מבין את זה, אברהם? מאוד קשה לו. אפשר להבין, כי צריך להתגבר על המון המון דברים, המון המון מחסומים, כדי לדעת שאני ההתחלה של משהו, וזה לא נראה. שוב, זה נאמר לא... לא, לפני זה, בגיל 75. אפילו בגיל 70 לפי הקרונולוגיה של חז"ל בברית בין הבתרים. ומה קורה? כלום.
זה עצמו
מבחן
גדול.
זה מה שמניתו תמיד מדגיש. הנפילה הגדולה, פרק ט"ו זה ברית בין הבתרים.
הנפילה שושל במידע?
לא, בסוף הפרק אני אתן לך את הארץ ומין הזה ועד פה ושם ויריץ רק הפריזי והיוסים לא, פסוק אחרי זה ושרה אין לבלד. איך יכול להיות? הרי פסוק לפני זה קיבל הבטחה, לא, שרה אין לבלד. וצריך באמת, אנחנו לא שמים לב לרצף הפסוקים.
כן, בין ההבטחה האלוהית לבין המציאות, שזה דבר בעצם חי בה.
כן, אבל מה אני עושה? אז זה בדיוק מסביר את ה... זה גם בדיוק מסביר את ה... את ה, את ה, את ה, את החלשות של האמונה של שרה בשלב זה. ולכן מה שנראה לנו פשוט, האמין בשם וזה. לא, 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 ממש לא. צריך להתגבר, זה לא להתגבר, אומר מניטות, זה לסתור את האמונה הקודמת שלו. לסתור, כל עוד אני לא סותר את האמונה הזו, כי היא אמיתית. לסתור משהו שהוא לא אמיתי זה קל. אבל לסתור את האמונה בבורא כבורא בלבד, ולהגיע להבנה שהבורא הזה לא שם את העולם על אוטומט, אלא הוא גם משגיח. ואם הוא משגיח, אז יש אפשרות. ואומר מניטו, מבחינה, אני עושה אנלוגיה עם המצב של העם היהודי במאה ה-19. אותה תחושה פקדה את העם היהודי. אנחנו הסוף. זהו, זה נגמר. זה הולך להיגמר. אין לנו שום תקווה לכלום. זה השפל ממש של הגלות. מה כבר יכול להיות? היסטוריון מאוד ידוע שתיאר את העם היהודי כ... עץ יבש. נתן כבר את כל מה שהיה יכול לתת לכל העולם. לא נשאר לכלוכית אחת שלו. כלום. אחד מגדולי ההיסטוריונים של כל התקופות. ארנסט רונו. אבל גם אצל הוגים יהודים רבים מאוד במאה ה-19 רואים את ההבחנה הזאת. מתחילים לדון בשאלה שנראית דמיונית לחלוטין. יש לעם היהודי מספר ערכים אוניברסליים. ומכיוון שמבחינה היסטורית כנראה שהגענו לסוף דרכנו, לאיזה עם אנחנו צריכים להעביר את הלפיד כדי שהוא ימשיך?
זה תמיד לאימפריה
של
אותו זמן. זה
הניסיון של המאה ה-19. תחושה כבדה מאוד כזאת קיומית של... זה בדיוק זה.
עכשיו אני מבינה את הביקור שהיה בראשית הציונות.
ברור, 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 ברור.
אנחנו דת או מה?
זה עוד נדבך בכל המדינה, בכל הוויכוח הזה, אבל ההכרה הזאת היא שהנה, שרה אין לה ולד, אין לה עתיד, אין כלום. אין כלום, אין... זה אברהם, באותו שלב. אומר לו הקדוש ברוך הוא ויוציא אותו החוצה.
צריך
להגיע לנקודת
שפל
ומשם... לא יודע אם מלך התחילה צריך להגיע, אבל עובדה שהוא מגיע לנקודה הזו. ולכן התיאור של חזל כאן במדרש הוא מאוד מאוד משמעותי. כי שוב, חזל לא עוסקים בהיסטוריה, במה שהיה באמת, זה לא מעניין, אלא במשמעות של המהלך, מה שמסופר לנו בתורה. למה זה רלוונטי? תגיע למאה ה-19, תתחיל להבין מה... למה זה רלוונטי? אין תקווה, אין אור, אין כלום. ופתאום משום מקום זה מגיע. וכל מי שיסתכל על כמה המשוגעים האלה, משוגעים. זה בדיוק הנקודה כאן. צא מהאנטיגות שלך. כלומר, עזוב חוכמת הכוכבים מכל חוכמת טבע מסופקת. וכן סיפר אפלטון על נביא אחד בדורו של המלך מרינוס שאמר על פי החזון שהיה אליו מעת האלוהה לפילוסוף אחד שהשתדל מאוד לזכות להתגלות האלוהה על ידי העיון בפילוסופיה. לא בדרך הזאת תגיע אליי כי אם על ידי אותם ששמתים מתפכים ביני ובין יצירה, רצונו לומר, הנביאים בחוקי האמת. העיון הפילוסופי לא יוביל אותך לשום מקום. יוביל אותך אולי להבנה טובה יותר של איך העולם מתפקד, לא מה המשמעות של המהלכים. וכבר נרמז עניין זה בספר יצירה, בסוד ספירת העשרה. ספירה זו הוסכם עליה במזרח ובמערב. אם כי אין לכך יסוד בחוכמה טבעית ולא הכרעה מצד היקש שכלי. למה הוא מתכוון כאן? לשיטה העשרונית. כי אם סוד אלוהי בלבד, הלא הוא אומרו עשר ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר, בלום ליבך מלערר, ואם רץ ליבך שוב למקום שלכך נאמר, רצו ושוב, ועל דבר זה נחתה ברית. ומידתן עשר שאין להם סוף, נעוד סופם בתחילתם ותחילתם בסופם, כשלבת קשורה בגחלת, דו וחשוב וצור שהיוצר אחד ואין בלעדיו ולפני אחד, מה אתה סופר? טוב, זה הציטוט מספר היצירה. כן? למה יש סוד בדבר הזה, מה, בשיטה הזאת, מה כל כך מיוחד? היום זה מובן מאליו, לא? איך סופרים? ככה. טוב. בתקופה שלהם, כנראה שלא. כנראה שלא. יש שיטות שונות. המצאת האפס. זה לא דבר מובן מאליו, הרומאים לא הכירו את האפס.
מי מיוחס המצאת האפס?
להודים. זה הגיע מהודו לדרך המוסלמים. הערבים שכבשו חלקים, ואז הם הביאו את זה למערב. כן, כן. כן, כן. ולקח הרבה 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 זמן במערב הנוצרי לאמץ את הדבר הזה. מה?
מה הם רצו להשיג עם
המתמטיקה?
זה היסוד של כל המתמטיקה. למה הגיעו? איך אני אתאר משהו שאין? אם אין לי אפס. מה? מה שמובן לנו היום לא טבעי.
אני רוצה להגיד, כאילו, לפני זה גם אנשים צריכים להגדיר משהו שאין לך באיזשהו
הגדרה. משהו מה?
משהו שאיך אתה תגדיר משהו שהוא אפס. אז אתה צריך להגדיר את זה לפני האפס. איך הגדירו את זה לפני?
עובדה. ירומי, יש לך שיטה אחרת של של ספירה של דברים. אין, מושג של אפס לא קיים. זה מתחיל מאחד. מה אני אעשה? ביוון אין.
אז שהוא שואל מלפני אחד מה אתה סופר, זה בעצם השאלה הזאת, שלא
בדיוק
לא
מה.
הכירו את האפס.
לא.
אז הוא הגיע לזה.
מי הוא?
אברהם, בספר יצירה.
גם ספר היצירה לא מכיר את האפס. למה שהוא יכיר?
הוא מדבר על זה ככה.
מה?
שתחילתו בסופו נעוץ, זאת אומרת יש את המעגל הזה של אחד ואתה מגיע מוסיף אפס ואת מתחילה סדרה חדשה.
מה זה אני מתחיל מוסיף אפס? אין אפס.
הספירה שלנו היא מ-0 עד 9. הספירה שלהם זה מ-1 עד 10. 10 זה לא 1 ב-0. זה X.
נכון.
זה מספר. את אלה הם מכירים, אחד עד עשר הם מכירים, כל המשך הספרות
בנו
עשרת הספרות האלה, לא מ-0 עד 9, אלא מ-1 עד 10.
זה הם הכירו, אחד עד 10.
עשר הם מכירים.
אבל עצם הרעיון הזה שאתה צריך... ב-10 מתחיל סדרה חדשה.
לא, 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 לא מתחיל.
הם הכירו, השיטה...
לא מתחיל.
לא, הם הכירו את זה.
לא.
אבל זאת השיטה העשרונית. על זה הוא מדבר כאן.
העשרונית מתחילה מ-1 עד 10.
זה בדיוק הנקודה כאן. המושג הזה, שוב, אנחנו יש, כאן אני מבין את הקושי, כי היום זה, זה ברור וטבעי וכו', ממש לא, עובדה.
אתה טוען שבספר
יצירה
הוא לא הגיע
לרעיון
הזה שיש אפס? יש
אחד.
לפני אחד, מה אתה סופר?
מה אתה סופר?
מה יש לפני?
לפני
זה
העין,
זה
העין. לא, העין זה לא אפס. יש שני מושגים שהיום נראים לנו פשוטים. כן, בלי אפילו להיכנס. אפס ואין סוף.
אז אתה רוצה להגיד
שלאינסוף
הוא הגיע, אבל
למושג האפס לא? לא, גם לאינסוף לא הגיעו, במובן באריתמטיקה דה, אז אין מושג כזה אינסוף. אין סוף זה מושג שמתחילים להזכיר אותו במאה ה-16-17 ועד שמגיעים לסוף המאה ה-19 אף אחד לא מסוגל באמת להגדיר את זה.
אז
למה
כן הגיע?
בגלל
בעשר שלו? אברהם או בספר
יצירה לפחות? למה הוא הגיע? לתהייה?
בלום פיך אומר, בלום פיך נבחה
אז
הוא אומר
להם,
את אותם
10
שאין להם סוף, הוא כן מדבר.
כן, אבל זה לא אין סוף. זה שאני יכול תמיד להוסיף אחד לכל מספר, זה עוד לא אומר שום דבר. אין סוף זה לא המספר הקודם פלוס אחד. כן, זה...
אז
כשהוא
אומר פה
10
שאין להם סוף, מה
מתכוון? מתכוון למה שהם פירשו אז על ספר יצירה, אפשר להסתכל בפירוש של רס"ג ועוד פירושים של... שקדמו לדברי אריאל ואתם תראו ש... דברים שנראים לנו פשוטים היום לא... ממש לא היו פשוטים, לא מובנים, לא ברורים, לא טבעיים וכו'.
מה, מה, מה זה כן? מה זה אינסוף כאן? יש פה כן אינסוף.
יש, לא שוב.
להגדיר מה זה אינסוף. אומרת לה, אינסוף שמתכוונים זה שני דברים שונים.
אז זאת אומרת שזה
לא אין פלוס אחד? לא, כי אין פלוס אחד זה לא אינסוף. זה אין פלוס אחד, בדיוק. זה לא אותו דבר. מה? כן, אבל...
כל מספר אפשר להוסיף עוד אחד, נכון?
בסדר, זה נכון. זה עוד לא קשור למושג המתמטי של האינסוף, זה קשור גם לעוד שאלות של יש גבול או אין גבול לכל מיני דברים וכו', לכל השאלות האלה עובדה, התווכחו על ההגדרות האלה מאות שנים, כי בכלל אם היו באים לאריסטו ואומרים לו יש דברים אינסופיים, הוא היה אומר מפינם שטויות, אין דבר כזה. למה? כי זה לא הסתדר לו עם שאר הדברים שהוא חשב. לא רק בתקופה שלו, אני שוב אומר, אדם מה-16-17 לא ידוע על מה מדובר. הראשון שמתחיל לברר את המושג הזה זה ניוטון. לייבניץ, ניוטון ולייבניץ. כן, כאשר ממציאים את החשבון הדיפרנציאלי, מה שאנחנו קוראים היום החשבון הדיפרנציאלי, כן. בסדר. אז כאשר הוא מדבר כאן על 10 ספירות בלימה, זה מ-1 עד 10. בסדר, לא להתבלבל לזה, לכן כאן בסוד ספירת העשרה, זה לא בהכרח ספרות מ-0 עד 9. זה לא אותו דבר, זה מספרים מ-1 עד 10, ויש הבדל בין ספירה...
בין ספרה...
בין ספרה למספר. בסדר? יש ספרה 3 ויש מספר 3, זה לא אותו דבר.
נכון.
בסדר?
אז
אז אומר כאן, וחתימת הספר היא, איזה ספר? כן. לא.
ספר ראי, ספר ראי.
כן, 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 כן. כשהבין אברהם אבינו וצר וחקק וצרה ויצא חקק וחקר וחשב ועלתה בידו, נגלה עליו אדון הכל וקראו אבי. וקראת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו. כאן יש עשר, כי זה מוחשי, זה גם הגיוני, טבעי, כמה? עשר. וקרא עליו, בטרם יצרך בבטן ידעתיך. טוב. מה? טוב. אז זה ברור שכאן זה מתאר את אברהם כפילוסוף, שחושר, שחוקר, וזה. מר הכוזרי רוצה אני שתטעמייני מטעם חוכמות חכמי התלמוד המתאימות לחוכמת הטבע. עכשיו אנחנו עוברים לבקשה נוספת. תראי לי עכשיו בגמרא איזה חוכמות יש. טוב.
אני חוזר
למה
שדיברנו
דווקא שיעור שעבר. כן. וזה גם מאוד מעניין שבכל השלב הזה של פסקה חפה ושהוא הביא את ספר היצירה, הוא לא זרק לו, הכל בתורה אגב. טענה שאנחנו שומעים היום, כן?
למה בשלב הזה זה חשוב לו לראות איך יודעים את החוכמות? למה הוא צריך לראות את החוכמה?
כי אחרי ספר היצירה, אמרת זה אברהם אבינו, אפילו אם זה קצת אחרי אברהם אבינו וזה, אתה מדבר על רציפות של מסורת. לא, אז מה הסברת לי, מה שהסברת לי, תראה לי איפה זה, איך זה מתגלגל לאורך ההיסטוריה.
לא, אבל הוא רוצה לראות איך חוכמת הטבע מתגלה דרך מסורת הנבואה, זה מה שהוא מבקש.
נו, אבל הנבואה נגמרה. אחר כך בתקופת חז"ל. אז בתקופת חז"ל תראה לי גם כן איזו חוכמה מיוחדת.
הוא רוצה לראות שבעצם...
הוא רוצה לשים את האצבע על נקודת הרציפות הזה. כן? זה דבר חשוב מאוד, כן? אז הוא אומר לו כאן, כבר העיר אותי על ידיעתם בתצפיות הכוכבים המדויקות. טוב. היה לדבר ידיעתם לפי מסורת מבית דוד. הנה, זה חוזר למה שהזכרנו לפני כמה דקות, כי תקופת הלבנה היא חפתת י' ב' שטש צג 29 ימים 12 שעות וטש צג לא, זה לא דקות חלקים 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 באחזת כאן יש 1,080 חלקים בשעה, כן 80.
אז זה 60.
לא, 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 זה לא אפי, לא, בוב, זה לא אפי שיטה. לא, 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 זה לא אפי השיטה.
80.
זה לא השיטה הזאת, זה... כל חלק זה בערך 3 שניות של... ומשהו של היום. כן? בגלל זה כשמחיזים בבית הכנסת... המולד יהיה וזה... כמה חלקים? אף אחד לא יודע מה זה ו... אסטרונאוט. גם אצלנו.
מי אסטרונאוט?
אצלנו יש אסטרונאוט שמחיז את זה כי הוא מרחף. לא, כי מרחף. כי מרחף. טוב. אז חפתת ימים י' ב' שעות תשצג. חלקים. כן. כן, 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 ודאי.
לא, זה לא 80.
לא, ודאי, ודאי.
אה, זה לא
80. לא, שאלתם כמה חלקים יש בדקה. אז לפי החשבון שלנו היום זה 60 דקות בזה, 60 שניות בזה. כן, אז לפי השיטה של החלקים זה לא כפול 60. בסדר? לא משנה כרגע מה... מה זה? אגב, יש גרסה אחרת של של החשבון הזה למי שרצה לראות בפרקי דרבי אליעזר.
מה זה מסורת מבית דוד?
מה שרד מבית דוד? מה שקראתי לפני זה במערל, זה משה רבנו. כן, אבל יש מסורת כזאת, מה הבעיה? המסורת נמשכה.
אבל אתה אמרת גם שהיה שיבוש.
היה שיבוש בכמה דברים, לא בדבר הזה. לא, 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 לא. אחרת אין לנו לוח מדויק, אבל הלוח שהיה לנו מדויק, מה לעשות? ועד היום הזה לא נמצא בחשבון, זה שיבוש.
ועד היום הזה גם לא? שלנו?
לא, כי אנחנו ממשיכים לספור לפי אותו מספר בדיוק, אז תמיד יש כמה שאלות של התאמות בין הלוח האסטרונומי והלוח שאנחנו משתמשים בו. טוב, יש כמה סטיות פה ושם, אבל קטנות מאוד. לא לשכוח שמן הסתם בראש שלו ההשוואה עם הלוח שהיה בשימוש. כן, אז ששם עד שהגיעו לסידור כזה שפחות או יותר מתקיים עד היום, היו תקופות שהוסיפו ימים כדי לסגור פערים פתאום, כן? לא, 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 זה בסדר, אני מדבר על זה לפני זה, יש, היו, כן, 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 הגריגוריאני. הוסיפו כמה ימים בבת אחת כדי לסגור פערים, וזה בסדר. לא, לא, לא כל כך חשוב כרגע. בסדר, אז הנה דוגמה אחת של חוכמה. למה אומר את זה? וכן ידעו את תקופת החמה המדויקת. לפיה היו נזרים לבל יחול פסח, כי אם אחרי תקופת ניסן. כן, ידוע שהשנה, שהיא השנה השמשית. כן, כן, אבל השנה הרי שלנו היא מסובכת, כי מצד אחד שמשית ומצד שני יחיד, כן? אבל נושא של התקופה, של התקופות, החלוקה לתקופות, זה לפי שנת השמש, כן? אז פסח לא חייב לחול בתקופת האביב, לא בשום...
זה שנה
שמעברים. שזה מה?
מעברים את
השנה. בשביל זה עושים את העיבור. אבל גם לזה יש כללים. בעיניי, מה המקור של הכללים האלה?
כל חמש שנים.
לא, לא, זה לא כל חמש שנים, זה מעגל של 19 שנה, כן? אבל גם כן, למה 19? אז זה אומר, יש כאן חוכמה מסוימת. שוב, הטענה שלו היא שהנה, יש כאן חוכמה שהוא עבר מבית דוד לחכמי הגמרא, וחכמי הגמרא המשיכו עם החוכמה הזאת, וכאשר הגענו לתקופה של הלל, לא הלל הזקן, הלל המורה בבבל, אז קבעו את הלוח שאנחנו משתמשים בו עד היום, ואף אחד לא עשה שום תיקון במה שנקבע אז, ולכן אין כאן כל... כל שיבוש. מה? וזה עובד. וזה עובד. טוב. וכמו שאמר אחד מהם, זה במסכת ראש השנה, יש דיון ארוך מאוד כאן, כד חזה דמשכה תקופת תבד עד שיצר בניסן, אברה להישתה. הנה, כשאתה רואה, זה אחד מהסימנים. יש בגמרא עוד סימנים. למשל, אחד מהסימנים, מה מצב הרוח. בחודש קודם לחודש אדר, כן? אתה רואה שעדיין קר מאוד בחוץ, אז זה אחד מהסימנים של העיבור של השנה, כן? כי לא ייתכן לעשות את הפסח בעונת החורף, שכן ציווה אלוהה והזהיר, שמור את חודש האביב. לא, פעם היו בודקים ככה, היום יש לנו, זה אוטומטי, זה... בסדר, זה לא לפי העדים ולא לפי כלום, ככה קבענו. והנה התקופה המקובלת אצל המון העם, הנה התקופה המדויקת. כן? והנה התקופה המקובלת אצל המון העם, אינה התקופה המדויקת, ביותה מחושבת רק על דרך הקירוב. כי מה עושים? לוקחים שנה של 365 ימים, מחלקים ב-4, וכמה זה נותן לנו? 91 ומשהו.
ומשהו.
מה זה המשהו הזה? אם זה היה 364, זה היה הרבה יותר קל, אבל זה 365. אז מה אתה עושה עם משהו הזה? בכלל אני אומר כאן, על דרך הקירוב, לפי חלוקת השנה ל-4 רבעים, שכל אחד מהם יש בו 91 ימים ו-7 שעות ומחצה, ולפי חשבון זה ייתכן כי יחול הפסח ברבע של החורף. כי אם אתה מטריל שנה אחת, אתה שכחת 7 שעות, כך וכך שנים, יש לך כבר פער של ימים שלמים. בסדר. לא, המוסלמים זה יותר פשוט. כי הם מתעלמים לחלוטין מהשמש.
רק ירח.
רק ירח. ואצלם זה מסתובב, נכון, נכון. לא, כי זה לפי העדות דווקא, לפי העדים. והנוצרים, כאן הוא מתייחס קצת לסיפור הזה. והנוצרים שטענו על היהודים, טוב, לא, לפני זה. לגבי התקופה, יש מה שנקרא בגמרא, מי שירצה לעיין באותם סוגיות, יש מה שנקרא תקופת שמואל, שזה 91 יום, כן? ויש תקופה של רב עדה, שהיא יותר מדויקת, כן? והתקופה של לפי רב עדה זה בדיוק המסורת הזאת שכאן הוא מנסה להעביר, אבל היא לא כתובה בגמרא. כן? כן, כן, כן. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כן. אז יש דברים חוץ מהגמרא. מה? לא? לא, אם זה היה ברייתא זה, אבל היא מובאת בתוספתא. בסדר? כן, בתוספתא מובאת השיטה הזאת, והיא השיטה של ה-91, 7 שעות ואמצע, וחצי, כן? ולפי השיטה הזאת, עשו את כל החישוב, בסדר? והנוצרים, שטענו על היהודים ואמרו כי הדת היהודית המקורית כבר עבדה, ואינה ידוע ליהודים כיום, הועיל ואפשר שיחול אצלם פסח לפני הגיע האביב, לפי חשבון התקופה המקובלת אצלם, שהיא הידועה בפרסיה, לא שמו לב אל תקופת חמה מדויקת, האמיתית, שהיא מוחזקת אצל היהדות בצינה ואינה ידועה ברבים.
זה נכון.
זה סוד. זה נקרא סוד העיבור. היום כולם יודעים. אבל כאן הוא באמת רומז לברדק שהיה תקופה ארוכה מאוד בלוח שהנוצרים ימצאו לעצמם. ואצלם הגיע המצב שפיסחה היה עדיין בחודש מרץ ולא אפריל. ואז הם עשו את התיקונים וההתאמות כדי להתגבר על הבעיה הזאת, כן? כי זה סוד, כי זה סוד, לא כל אחד ידע לחשב את הדברים האלה. כן? ולפי שחשבונה לא יחול פסח בשום אופן, כי אם יום אחד לפני הגיעה השמש לראש הטלית ולא יראה